שומעים אותי מאחור? בסדר? אז אני רוצה לחלוק איתכם כמה הרהורים, מחשבות לנושא הגדול הזה שקראתי לשיחה על כאב וסבל. וכשהבודה מדבר על שחרור מסבל, מדבר על שחרור באמצעות אי האחזות, שחרור באמצעות אי האחזות, כלומר האפשרות לראות במה אנחנו נאחזים, איך אנחנו נאחזים או מנסים לאחז, לקבע. מיכל דיברה על זה לא מעט בשיחה היפה שלה אתמול בערב. וכשככה עשיתי, הלכתי לי היום בערב ככה לראות את השקיעה היפהפיה, מי שעוד לא ראה, לא, כבר פספסתם. מה? אפשר לחזור, כן, נכון, אפשר לחזור, לא בריטריט. באמת יפהפייה. אז חלקכם ישבו שם ונהנו מה, באמת מהשקיעה המדהימה הזו, עם הר תבור ככה ברקע, ו... השמש יורדת וצובעת את כל השדות והמרחבים האלה. ממש נפלא. וישבו וספגו את הכל פנימה. נהנו מהיופי באמת המדהים הזה, מרהיב הזה. ואתה שם מישהי אחרת שלא מכם, לא מהריטריט, שהסתובבה עם הפלאפון, ניסתה לתפוס את זה ככה, וככה, וככה, ככה, ככה. וזז המטר לצד, אז ככה, הורידה, הסתכלה, לא, ככה, ככה וככה, אז ככה זה. וחשבתי על זה ככה בערב, בהקשר הזה, ממש בהקשר הזה. אז אני לא יודע, לכם לא היה פלאפונים, לא מבחירה, אז יכול להיות שאם הייתם... אז גם הייתם עומדים שם ומנסים למצוא את הזווית, אבל תהנו מהספק, נגיד, זה מה שראיתי. ואפשרות לראות, כן, את הניסיון לאחז, כן. כי בסוף מצלמים תמונה מדהימה, זה מגיע עד לאבסורדים כאלה שמדברים, מראים איזה, שהולכים לאיזה טיול ורואים נופי, ואומרים, שמה, זה יפה כמו גלויה, נכון? זה יפה כמו גלויה, אומרים הוא נוף בטבע, וזה אומרים, זה יפה כמו גלויה, זה לא יומן. אבל האפשרות באמת ליהנות, ודאי שליהנות, אבל לא לאחז, לא לאחז, כי זה יחלוף. היינו כבר באלף אלפי שקיעות, זה יחלוף. הניסיון... לאחז, לקבע את זה איכשהו, אחרי זה לבוא הביתה, וכמו תמיד להתאכזב, נאמר, איך אפשר לצלם באמת את הצלמים הכי מוכשרים של נוח, סוף זה איזה מין מלבן כזה, משהו, ככה זה. אבל אני רוצה לדבר על דוקה. ובאמת הבודה מדבר על על הסבל. הרבה פעמים אנחנו מתרגמים דוקה כסבל. התרגום המאוד מאוד לא מדויק, די חוטא ודי לא ממצא. דוק הזה כל ביטוי, כל צורה הכי קלה של אי נחת, של חוסר סיפוק, של חוסר יכולת לחיות, לפגוש את המציאות כפי שהיא. וכשאנשים שומעים את זה, אז הרבה פעמים אולי איזה מין רתיעה, הבודה מדבר, והבודיסטים האלה מכירים את זה שמסתובבים עם כל דוקת העולם בריטריט על פניהם, ככה. אבל הבודה מאוד מאוד נחרץ בעניין הזה, וכשהוא מדבר על האמת הנאצלת הראשונה, האמת של דוקה, הוא אומר שאת האמת הזו פשוט יש להבין. יש להבין, הוא יותר מדויק אומר, יש לדעת. יש לדעת. לדעת במלואה. כי אם לא נבין איך נוצר הסבל בחיינו ומה המקור שלו, אז בוודאי שלא נוכל אף פעם להשתחרר ממנו. ואם נמשיך איכשהו לנהוג על פי ה... זה ממש סוג של אסטרטגיה קיומית. אסטרטגיה קיומית ממש, אפשר לחשוב על זה ככה. זה לרדוף עוד אחרי הנעים, אחרי המחמיא, אחרי המלטף, מספק, מענג, ולדחות, להדוף את כל מה שהוא לא כזה, כל מה שאולי מאיים עלינו, על התפיסה שלנו. אז באמת שלא נוכל אף פעם לשים קץ לסבל, ובאמת חשוב להיזכר ולהזכיר לעצמנו כל הזמן מה לימד הבודה, ובעצם בשביל מה אנחנו מתרגלים, מה המטרה של התרגול הזה. כדי להכיר לעומק מה יוצר סבל, מה מייצר סבל, למה משחרר מהסבל. והבודה היה מורה מאוד מאוד פרקטי. מאוד מאוד פרקטי. הוא לא לימד תיאוריות פילוסופיות, למרות שאני מעיד מעדות ראשונה, אני הגעתי אל הבודיזם דרך פילוסופיה. הייתי תלמיד של פילוסופיה רגילה, פילוסופיה כללית, ודרך זה פילוסופיה מזרחית, ודרך זה הגעתי ל... ובאמת יש רובד מאוד מאוד, וזה, it was mind-blowing, באמת, literally mind-blowing. זה פוצץ לי את המוח, להתחיל לחקור את זה כפילוסופיה, את הרעיונות האלה שהם כל כך, כל כך מטלטלים. אבל הבודה לא מלמד את זה, הוא חוזר ומדגיש שהוא לא בא ללמד את זה. יש דרשה מאוד מאוד מפורסמת שבה הוא יושב עם תלמידים שלו ביער, והדימוי הוא חופן של עלים, ומרים את זה ככה ביד, ושואל את התלמידים, מה יש יותר, העלים שביד שלי או העלים שביער? אז הם עונים לו, כמובן, העלים שביער. הוא אומר, הוא מעיד על עצמו, כן, אני יודע, אני מבין, אני רואה, בודה, כן, מה יכולת הידיעה של הבודה, אבל אני לא מלמד את כל זה. אני יודע המון, נגיד, אם נלך עם הדימוי הזה, כמו העלים שביער, כן? אבל אני מלמד רק את החופן הזה, רק מה שמועיל, רק מה שתומך, רק מה שבאופן פרקטי מסייע, הוא לא מדבר על סבל ישירות, להגשים את הדרך הרוחנית. ככה הוא מדבר, שזה המשמעות של זה בעצם. אז רק את זה אני מלמד, ולא שום דבר אחר. ובטקסטים רצופים בדרשות שבהם מגיעים כל מיני נודניקים כאלה, אליו, נודניקים, לא נעליב אותם, זה אנשים רציניים, כן? אבל עם כל מיני שאלות כאלה. שואלים אותו שאלות על הקיום ולפני ואחרי, ואני, איך אני אתקיים את מה, והחיים האלה והחיים אחרים, אין ספור שאלות, הוא נדה, לא עונה. לפעמים הוא לא עונה, לפעמים הוא עונה בצורה כי שוב, העיקרון הזה הוא מאוד מאוד חשוב. מאוד מאוד חשוב. מלמד, באמת היה מורה מאוד מאוד פרקטי. ולוקח זמן, באמת לוקח זמן להבין איך לקרוא ואיך להתייחס ללימודים שלו. כי אפשר לתפוס את זה, אפשר לתפוס את זה ברובד אינטלקטואלי, פילוסופי, שהוא מרתק. כן? אבל אז אנחנו נשארים ברובד הזה. וזה מאוד מפתה ללכת לשם. אבל אז אנחנו נשארים באמת רק ברובד הזה. אנחנו לא הולכים בדרך הזו כדי לשים קץ לסבל הזה. אז החדשות הטובות הן שיש מרפא לסבל. הבודה עומד מאחורי ההצהרה הזו. אפשר לשים קץ לסבל. אגב, הוא לא מדבר על הקלה זמנית של הסבל. מדבר על קץ מוחלט. אנחנו לא יכולים לעלות על דעתנו מה הם חיים נטולי דוקה. יש לנו הצצות רגיעות, כן? לדוקה שנחלשת, לדוקה שדועכת, אולי לרגעים שבהם, אבל אנחנו לא יכולים לעלות על דעתנו אפילו, כי זה, מה המשמעות של לחיות ללא דוקה, ללא התנועה הזו שכל הזמן נע בין שני הכתבים האלה, מחפשת אחרי הנעים, מושך והודפת, המשיכה והדחיפה. כן? זה מנהל אותנו, זה מניע אותנו ברמות הכי מעודנות של הקיום. אבל הבודה נותן מפתחות. נותן מפתחות. והמפתח תמון בין יתר המפתחות שהוא מציע, אבל שני בתי השיר הראשונים של הדמפדה, דמפדה זה קובץ טקסטים שמנוסחים כבתי שיר, שבצורה מאוד עמוקה אבל מאוד תמציתית מנסחים, מציעים את התורה כולה. ושני בתי השיר המעולמים הראשונות של הדמפדה אומרים ככה: התודעה קודמת לכל הדברים, ככה לכל מילה היא מנוסחת ממדויק, התודעה קודמת לכל הדברים, התודעה ראשית עבורם, התודעה ראשית עבורם, כן? הם עשויי תודעה, הם עשויי תודעה. זאת אומרת, נחליף את המילה בדברים, כל התופעות, התודעה קודמת להם, הם יצירי תודעה. אפשר לקחת את זה בצורה שגויה מיד ולהגיד, כן, אז אין כלום. דברים, הכל בתודעה. הכל פרי, הכל יציר התודעה. Okay? אז בואו נלך עם זה קצת. Okay? זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על המשפט, על משפט המפתח הזה, זה באמת מפתח להבנה של הדרך הזו, אז אפשר לומר שכל המנעד העצום הזה, שנגיד זה מין רצף כזה ש... בקצה אחד אנחנו יכולים לשים את המילה, נגיד, עושר. בקצה השני אנחנו יכולים לשים את המילה סבל. כן? אם אנחנו לוקחים את המשפט הזה, את יחסות הזו, אז אנחנו יכולים לומר שבעצם כל המנעד העצום הזה נוצר בתודעה, ולכן המפתח באופן הזה הוא הבנה, קודם כל, של מהי התודעה, הבנה של אופני ודרכי הפעולה של התודעה, איך המנגנונים האלה שאנחנו מכנים אותם. אגב, אל תחפשו תודעה, זה גם תווית, אבל איך המנגנונים האלה שאנחנו מכנים אותם תודעה, כל המרחב המנטלי הזה, התבניות, האופנים שבהן התודעה פועלת, מתפקדת, בונה, יוצרת את חוויית הקיום שלנו. הבודה קרא לזה, נתן לזה מילה מאוד מאוד מסודרת, הוא קרא לזה בהבנה. בהבנה זה פיתוח, אימון, טיפוח של התודעה. והמפתח הוא שם. המפתח הוא שם. וכאן אנחנו מגיעים לבעיה הבסיסית שלנו בחיים. את הדבר הכי חשוב, אני יודע שאני אומר את זה בצורה קצת פשטנית, אבל בשביל השיחה, בשביל לשים את הדברים בצורה קצת יותר בוטה. כן? את הדבר הכי חשוב בחיים שלנו, את המקום, אם ניתן לומר כך, שממנו מגיעות כל ההתנסויות שלנו, שממנו צומחים האושר מצד אחד והכאב, כן? את התודעה, אנחנו מכירים הכי פחות. הכי פחות. נורא ברור לנו, אני מקווה, ברמה מסוימת, שאת הגוף הזה טוב לפתח, לטפח, לשמור, כן? להפוך אותו להיות מיומן, מתפקד, כל מה שאנחנו עושים עם הגוף שלנו. איכשהו כשזה מגיע לתודעה, זה הרבה פחות ברור לנו. אולי ברור לנו כרעיון. אולי ברור לנו כרעיון, אולי משהו שכדאי לשאוף אליו, להתכוון אליו. אבל אנחנו הרבה פחות מכירים את המרחב הזה שנקרא תודעה. ואנחנו יכולים לראות, אם אנחנו ממשיכים עם הקו הזה, שאנחנו מתייחסים אל ההשתוקקויות שלנו, אל התשוקות שלנו, למאוויים שלנו כאל ידידים, כאל משהו שרצוי, משהו שנחשק, משהו שאנחנו רוצים שיהיה ברשותנו. ולכאבים שלנו כאל, מה הצד השני? אויבים. התשוקות, השתוקקויות, המאוויים כאל ידידים, חברים, ככה ביטוי הציורי הזה, ולכאבים כאויבים. והבודה מציע לנו, באמת בדרכו המאוד מאוד רדיקלית, להתחיל להפוך את הסדר. להתחיל קצת להפוך את הסדר. כן? להתחיל לראות אולי את הכאב כידיד, או את הכאבים כידידים. כן? ואת התשוקות, אני לא רוצה להגיד אויבים, כי זה חיים בלי תשוקות, זה, אבל נגיד משהו בצד הזה. בצד ההפוך. כן? אבל בגלל שהכאב הוא ידיד מאוד לא קל, כפי שאנחנו יודעים ומכירים, אז צריך ללמוד איך לחיות איתו. שצריך ללמוד איך לחיות איתו. וללמוד לחיות איתו זה להכיר את המקום שממנו הוא נולד, שבו הוא נולד, את התודעה שלנו, ולכן אנחנו מוזמנים לתרגל. ואם אנחנו מדברים על המדיטציה, מה שאנחנו מציעים כאן, כן? הבעיה במדיטציה היא שאנחנו לא יכולים להתמקד ישירות, או לא מאומנים להתמקד ישירות בתודעה. זה כמו להתמקד, לנסות להתמקד בכיוון של הרוח, נכון? אנחנו לא יכולים להתמקד בכיוון של הרוח. מה אנחנו צריכים בשביל לראות את הרוח, את הכיוון של הרוח? רק בהצבעה. מתחיל בעין. אוקיי? אז אנחנו צריכים את העננים כדי לראות את הכיוון של הרוח. ולכן אנחנו צריכים איזשהו אובייקט נגיש במדיטציה, אובייקט נגיש במדיטציה, ולכן אנחנו בוחרים למשל את הנשימה. כי כשיש את הנשימה, אז יש לנו איזושהי נקודת התייחסות. אל מה? אנחנו עובדים עם הנשימה, אבל אנחנו רוצים ללמוד להכיר את התודעה. אז יש לנו נקודת התייחסות אל התודעה, על ידי המיקוד בנשימה. אנחנו יכולים להתחיל לראות, כן, כמה קשה למשל לתודעה לשהות בשקט עם הנשימה. נכון? החוויה שעולה בשיתופים של כולנו. עד כמה היא צדדיתית, עד כמה היא לא בשליטה, עד כמה היא מחפשת גירויים כאלה ואחרים. ולכן אנחנו צריכים לאמן את התודעה, כדי שאנחנו נוכל להכיר אותה, שנוכל לסמוך עליה, שהיא תהיה לנו ממש לעזר, כדי שהיא תהיה רגועה, כדי שהיא תהיה יציבה, כדי שנוכל לפתח את כל האיכויות שלה שיאפשרו לנו לשרת אותנו בזמנים קשים, בזמנים שאנחנו נזקקים לסוג כזה של תודעה, בזמנים של מפגש עם כאב וסבל. אז בגלל שהכאב, כמו שאמרתי, הוא ידיד לא קל, הבודה מציע לנו ומזמין אותנו לא להתמקד מיד בכאב, אלא בתודעה, אלא בנשימה שלנו. והנשימה שלנו בהרבה מובנים, אני רוצה להיות מאוד מאוד פרקטי בשיחה הזו, הנשימה שלנו בהרבה מאוד מובנים, היא הכלי להתמודדות עם הכאב, היא העזר, נאמר, להתמודדות עם הכאב. כי היא זו שתכשיר אותנו איך להתמודד עם הכאב בצורה היעילה ביותר, האפקטיבית ביותר. אז במדיטציה, כן, גם הרבה עלה בשיחות, בשיתופים, בחוויה של כולנו, אני חושב, כן? אפשר למצוא מקום בגוף שבו הנשימה מרגישה סוג של נוחות, סוג של נינוחות, סוג של כלילות, כן? ולהתמקד ולראות איך זה לנשום במקום הזה פנימה, איך זה לנשום במקום הזה החוצה, כן? אם יש תחושה אפילו קטנה, אפילו דקה של קושי, של אינוחות. מוצא לי איזה מקום שבו תחושת הנשימה היא זמינה, היא נוחה וזה, ומנסה לבדוק מה קורה שם, מה קורה שם בגוף, איזה תחושות עולות, מה קורה כשאני נושם פנימה, מה קורה כשאני נושם החוצה. וכשנמצאים במדיטציה האחרונה, מי שהיה כאן, אני מקווה שכולכם יהיו, ניסיתי קצת לקחת אתכם למקום הזה שנקרא סמאדי, כן? למקום של נינוחות יותר, למקום של איחוד, למקום של רגיעה, מקום שממש מרגיש טוב, הוא כבר מזין את התודעה. כי הגוף והתודעה, אתם יודעים, מזינים זה את זה. כשהגוף מרגיש טוב, כן, שהגוף מרגיש נינוח, כשהגוף מרגיש רגוע, כן, זה יחלחל, זה יזין גם את התודעה, ולהפך, נכון? כשהגוף מרגיש לא כך, אז יזין את התודעה באופן הזה, והתודעה שמוזנת באופן הזה, תזין את הגוף ותעצים את אי הנוחות שהגוף חש. כן? ולכן כשאנחנו מתרגלים, אני מדבר על עבודה עם כאב או עם תחושות של אי נוחות, אז חשוב ללמוד ולדעת איך לייצר את התחושה הנוחה, כן? את התחושה הנינוחה, ושוב באמצעות הנשימה, כן? כדי להתחיל לייצר איזשהו מרחב שמאפשר לנו להכיל את הכאב בצורה פחות מקובצת, יותר רחבה. ואני לא נכנס כאן ממש לטכניקות, יש מגוון שלם של טכניקות של עבודה עם כאב, אבל לא המקום כך. כי אם אנחנו ניגשים למדיטציה עם חרדה, כן? אנחנו ניגשים למדיטציה עם חרדה, או כמו אל איזושהי משימה, איך יהיה, אני אצליח, אני לא אצליח, אז נולד שם גם כמובן תסכול שמזין את כל החוויה. אז אפשר לנסות, כמו שהזמנתי קצת, לנסות, ושוב, זו מיומנות שאנחנו לומדים לפתח, לחשוב או לדמיין או להרגיש את הנשימה כמו איזה סוג של זרימה אנרגטית, למשל. כן? ואולי לשלוח ולפזר את האנרגיה הטובה הזו בכל הגוף. כן, כי כל הגוף בעצם משתתף בתהליך של הנשימה. זה לא רק הזרם הזה של האוויר שנכנס מהנחיריים ויוצא, כן? ולנשום עם כל הגוף. ובמשך הזמן, ככל שאנחנו מפתחים בנו את המיומנות הזו יותר ויותר, אפשר לומר, התודעה, כן? אחד הדברים שהתודעה, מה שמאפיין ומה שמייחד את התודעה, זה היכולת שלה ללמוד. התודעה באמת היא לומדת, כן? היא לומדת, היא רושמת, היא אפשר לעבוד איתה, היא גמישה, אפשר להגמיש אותה. כן? אז ככל שהתודעה תלמד להרגיש טוב יותר במצב הזה, אחרי לשהות בו בלי חשש, כן? אז היא תהיה יותר זמינה לנו וגם תזין את החוויה של הגוף יותר בקלות. זה יהיה יותר ויותר נגיש לנו. ושוב, אנחנו מגיעים, חוזרים אל התרגול. כן? איך לתרגל מדיטציה, איך לפתח את המיומנויות המדיטטיביות של היציבות, של הרגיעה, של הסמאדי, מי שרוצה את המינוח הזה. אז במדיטציה אפשר להפנות את הנשימה אל האזור של הכאב. הרבה פעמים חוסר הנוחות, כן, או שאנחנו חשים באזור הכאב, נובע מאיזו תחושה של קיבוץ סביבו, נכון? כשיש כאב, כשיש חוויה של כאב, התחושה הכללית היא של קיבוץ, שהכל מכוות סביבו, נכון? הוא כמו שואב את כל המרחב הזה של הגוף וגם של התודעה. כן? אבל אם אנחנו מגישים, אנחנו רגילים לגשת, רגילים לבנות בתוכנו, כן? בתודעה, את המיומנות המדיטטיבית הזאת שמיוצרת איזושהי חוויה של מרחב, איזושהי חוויה של רגיעה, איזושהי חוויה של הכלה, כן? משהו יותר פתוח, משהו יותר רחב, אז אנחנו יכולים דרך הבנייה של המרחב הזה, כן? גם לגשת אל אזורים של כאב, אל חוויית כאב בגוף. ושוב, נקודת ההתייחסות היא עדיין הנשימה. איך הנשימה המיומנת שלי, משפיעה על הכאב, כאשר אני נושם דרך הכאב, או כאשר אני מפנה את הנשימה, מפנה את החוויה הזו, אל האזור המכווץ הזה של הכאב. ואז אנחנו יכולים לבדוק מה זה עושה שם, מה זה מייצר שם. ההיפוך של הדבר הזה, איך הכאב משפיע על הנשימה. זו גם למידה, נכון? איך הכאב משפיע על הנשימה? הרבה פעמים שחוויית הכאב היא חזקה, אז אני אחוש אותה בנשימה. נשימה קצרה, נשימה מקוטעת, נשימה ממש מרגישה את הקיבוץ הזה. כן? אז אנחנו לומדים כאן דבר מאוד חשוב. אנחנו לומדים כלי מאוד חשוב. כן? אנחנו לומדים איך לחבר בין הנשימה לכאב, ואיך לעבוד עם הנשימה בתוך חוויית הכאב, או עם חוויית הכאב. וכשאנחנו מודעים לנשימה, מה שחשוב הוא, אנחנו כבר נמצאים ברגע הנוכחי. ברגע ההווה, נכון? ההימצאות הזאת בהווה, הנוכחות הזאת בהווה, בחוויה כפי שהיא, מאפשרת לנו לשאול מה יש כאן עכשיו? מהי התחושה הזו שאני חווה עכשיו? מהי החוויה שלי עכשיו? אבל מבלי לאבד את המודעות לנשימה, כי כל עוד אתם עם הנשימה, כל עוד אתם עם הנשימה, אתם לומדים יותר ויותר איך להיות גם עם הכאב. איך לא להישאב מיד אל הכאב. כי ברגע שהמודעות לנשימה עובדת, הולכת לאיבוד, כן? המודעות לנשימה הולכת לאיבוד, כן? מה קורה אז? התודעה נשאבת והולכת לסיפורים והשלכות ותסריטים על מה שהיה ועל מה שיהיה. והם בפני עצמם, התנועה הזו מיד מעצימה ובונה עוד שכבות של כאב. למה זה קרה לי? כמה זמן זה יימשך? ואז אולי מתחילים בגישה הזו להבין למה הבודה בחר להתמקד בכאב. דוקה, אבל נדבר כרגע על כאב. כנושא המרכזי בתרגול שלנו, כן? מכיוון שהוא מלמד אותנו הכי הרבה על התודעה. פשוט מלמד אותנו הכי הרבה ובאופן הכי עמוק על התודעה ומהי התודעה. אז הבודה מדבר על סוגים שונים של סבל, הוא מדבר על לידה, הוא מדבר על הזדקנות, הוא מדבר על חולי, הוא מדבר על מוות, הוא מדבר על להיות מופרד ממה שאנחנו אוהבים, להתאחד, דווקא לקבל את מה שאנחנו לא אוהבים, לא לקבל את מה שרוצים, אבל הוא לא עוצר שם. הוא מדבר, הוא מציע עוד כלי מאוד מאוד פרקטי, שהרבה פעמים תופסים אותו כתיאוריה, כפילוסופיה, כאיזשהו הסבר, כן? על מה זה האני, מה זה האני או עצמי, הקיום האנושי. והוא מדבר על חמשת המצרפים, או בפאלי זה קנדס. התרגום של הפאלי, התרגום של העברית הוא לא כל כך מוצלח, אני פחות אוהב אותו, אבל מכיוון שזה מקובל, בטח ממקרים שמכיר, אז שמע את את המונח הזה, חמש המצרפים. קנדה זה יותר מדויק, כי זה מתורגם כערמות. התרגום של המילה קנדה, או קנדה, זה ערמות. והבודה ולוקח את המכלול של החוויה האנושית שלנו, כל מה שאנחנו יכולים לחוות כחוויה אנושית, כן? לא נחווה אף פעם שום דבר אחר, כן? והוא כמו תוחם את זה ומכניס את זה, כן? לתוך חמש קטגוריות או חמש ערמות כאלה, ותכף תבינו למה הוא מדבר על ערמות, כן? אז המצרף או הקנדה הראשונה זה המצרף של הצורה, או הגוף, או החומר, מה שפיזי. ותראו עד כמה חשובה התודעה, כי כל ארבעת המצרפים האחרים, כן, כולם עוסקים בתודעה, בהיבטים ובביטויים שונים של התודעה. אוקיי? אז המצרף השני הוא המצרף של הוודנה, המצרף של, דיברנו על זה גם לא מעט, של התחושה שנעים, לא נעים לי, מול כל קלט תחושי, נכון? זוכרים את זה? ודנה? כן? נעים, לא נעים, הטון התחושתי של כל קלט תחושי, כן? כל חוויה חושית שיש לנו. המצרף השלישי זה המצרף של התפיסות, ה-perceptions, התפיסות, האופן שבו אנחנו תופסים דברים. המצרף הבא זה המצרף של התבניות המנטליות, הדפוסים, התבניות המנטליות, הרצונות, הרבה פעמים גם שמדברים על זה, אז הם מכניסים את זה למצרף הזה, והמצרף החמישי הוא המצרף של ההכרות. אז מצרף אחד של חומר, כן, של גוף, אפילו הגוף הזה, וכל ארבעת, עד כדי כך היה חשוב לו להציע כלי פרקטי לעבודה, ותכף אני אפרט בדיוק איך ניתן לעבוד עם זה, כדי לפרק את הסבל, כדי לשים קץ לסבל, כן. כל ארבעת המצרפים האחרים, כן, עוסקים בהיבטים שונים או פעילויות שונות של התודעה. עד כדי כך. המודע היה מאוד מאוד מתודי. אז באמת מקובל לחשוב שהמצרפים האלה הם התיאור, האופן שבו הבודה תיאר את מי ומה שאנחנו, היצור האנושי. אבל אני חושב שהכוונה שלו הייתה יותר ביותו מורה פרקטי לספק לנו כלים שונים, כלים, תחשבו על זה ממש כעל כלים, אפשרויות, כדי לפרק את הסבל, את מה שלפעמים הוא חוויית סבל או חוויית דוקה, למרכיבים יותר קטנים שיאפשרו לנו לעבוד איתם בצורה יותר יעילה. זה ככה תפיסת העל, זה הרעיון שעומד מאחורי חמשת המצרפים האלה. כי באמת עבור רובנו סבל הוא נושא עצום והרבה יותר מעניין אותנו מה אנחנו עושים לנוכח סבל מאשר איזושהי תיאוריה מופשטת על מי ומה אנחנו, נכון? זה נחמד לחשוב על זה, לערער בזה, אבל זה לא פותר לנו את הבעיות שלנו. אז עבור רובנו דוקה, גם נורא מעניין לחשוב שדוקה, המילה דוקה, אחד הפירושים של דוקה, בפאלי זה מה שקשה להחזיק או לשאת אותו, לשאת בו, להחזיק ממש באופן של להחזיק, אחד הפירושים של המילה הזאת בפאלי. אז דוקה היא באמת עבור רובנו משהו שקשה לשאת בו, משהו שקשה מאוד אפילו לשאת בו. לפעמים זה כמו איזה הר שמאיים, יש גם סוטות שבה הבודה משתמש בדימוי הזה, הר שמאיים לקבור אותנו, שגודש את התודעה שלנו. ולכן הבודה מחלק את הסבל לחמישה מצרפים כאלה, כדי לאפשר לנו לפרק, לא לעמוד מול הר כזה, אלא לעבוד מול רכיבים יותר קטנים, נקרא לה, של ההר הזה, שנוכל בהם לטפל בהם. לא לפרק את זה, רשמתי לי דימוי שהוא יפה לחצץ ולחול, ואולי בסוף בכלל לאבק. אז אנחנו בונים נרטיבים שלמים סביב הסבל שלנו, אבל מה הם הנרטיבים האלה במושגים או במונחים של חמשת המצרפים? אלו פעילויות של התודעה. אלו פשוט פעילויות של התודעה. זה טוב לחשוב על זה ככה. זה רק תפיסות שמשולבות איכשהו עם מחשבות. ואם אנחנו נאחזים בנרטיבים האלה, הם גרמו לנו לסבל, ויתדלקו את הסבל שלנו. אבל אם נפרק אותם, אז נגלה מה הם על באמת, כמו שהילדים אומרים. ולכן הבודה מנחה אותנו, כשהוא מוביל אותנו, מציע לנו את הכלי הזה, מנחה אותנו באמת לא להתרכז בעלילה, אלא באבני היסוד שלה. וכשאנחנו בוחנים את המצרפים האלה מקרוב, אז אנחנו מגלים שהם לא כל כך דברים. הם לא כל כך דברים. הם יותר באמת פעילויות שאנחנו עושים, והם יותר באמת מורכבים, לכן המילה ערמות, מאין ספור תזוזות כאלה, כן? בעיקר תזוזות מנטליות, תזוזות קטנות שמצטברות ויוצרות, נותנות איזה רושם של איזשהו דבר. ואני אתן דוגמה. יש כאב ברגל, הדוגמה הכי בנאלית, תבחרו כל כאב באיבר אחר, אבל יש לנו כאב, בסדר? מה זה הכאב הזה? אז יש את הצורה, המצרף הראשון של הצורה, הפיזיות שלו, נגיד שזה הכאב, אז זה הגוף, זה מה שקורה בגוף, כן? זה המצרף הראשון של הצורה, של החומר, של הגוף, כן? יש את הוודנה, יש את התחושות שבמקרה הזה הן לא נעימות, הן יכולות להיות מאוד אינטנסיביות ומאוד מאוד לא נעימות, כן? יש את התפיסות, כן? או התוויות שאנחנו מצמידים לחוויה הזו וקוראים להן כאב, שמים עליה את התווית, כן? זה כואב, כואב לי עכשיו, כן? יש את המחשבות, המצרף הרביעי, כן? מה שאנחנו בונים, הנרטיבים שאומרים לנו, הסיפורים שאנחנו בונים סביב התחושות האלה. ויש את ההכרה, זה המצרף החמישי, זה המודעות בכלל לכל החוויה הזו. כן? אבל, במקום לבנות סיפורים סביב התחושות, לדאוג, ללכת למסעות שאנחנו יוצאים, שפוקד אותנו כאב, אם התודעה מספיק רגועה, מספיק יציבה, אנחנו יכולים איכשהו, לא יודעת כמה מדויק, אבל רשם, סוג של לסמוך עליה שהיא תאפשר לנו את המהלך הזה, או את העבודה הזו, כן? את הבדיקה הזו. ואז אנחנו יכולים באמת להתחיל לפרק את הסבל הזה למרכיביו. אז יש גוף, בואו תהיו איתי קצת, כן? יש גוף, כן? זה המצרף הראשון, כן? הוא למעשה נפרד מהוודנה, כן? יש גוף ויש את הוודנה, את הנעים, לא נעים לי, במקרה הזה זה הלא נעים. יש גוף שהוא למעשה נפרד מהתחושה, כן, הגוף הוא גוף, כן, נפרד מהתחושה, אבל אנחנו מדביקים אותם איכשהו ביחד, כי כשיש לנו כאב בברך, אז הברך כולה, שלא לדבר על הגוף כולו, הופך להיות הכאב, נכון? אנחנו אומרים, כן, יש גוף, יש את הזה, יש את הברך, ויש על ידה או מלווה אותה איזו תחושה לא נעימה. מבחינתנו החוויה היא טוטלית ומוחלטת, נכון? היא אחת. אנחנו לא עושים את הפירוק הזה, זה לא מתפרק אצלנו בכזאת קלות. אבל אם נתבונן היטב, כן, אז יש את הגוף, את הצורה הזו, הברך במקרה הזה, והתחושות שאופפות אותה. כן? אבל גם התחושות האלה, גם הוודנות האלה, הם לא דבר אחד, נכון? הם לא דבר אחד, הם אף פעם לא דבר אחד, כן? אנחנו תופסים את התחושות, כן, כדבר מוצק, שלא לדבר על תחושות גופניות, תחושות פיזיות, נכון? אבל אם אנחנו באמת יושבים עם זה, ובאמת רואים, אז אנחנו רואים את כל מה שמיכל דיברה בשיחה, אנחנו רואים את כל התנועתיות, אנחנו רואים שתחושה מחליפה תחושה, מחליפה תחושה, אנחנו רואים זרם אינסופי של תזוזות כאלה קטנות, כן, שכל הזמן נמצאות בתנועה. אנחנו רואים את המהלך הזה אם אנחנו מתבוננים באופן עמוק. כן? אז גם התחושות הן לא דבר אחד. ואנחנו תופסים את התחושה איכשהו כדבר מוצק, אבל אם נפרק את התפיסה הזו, אז יש הרבה תפיסות כפי שיש הרבה מאוד תחושות, הרבה רגעים של תחושות. וכשנפרק גם אותן, אז יהיה יותר קל להתמודד איתן. אפשר יותר בקלות לשנות אותן. למשל, מה יקרה אם למשל נשנה את התווית כאב, כן, שהצמדנו לחוויה הזאת, את התווית כאב, ונקרא להם פשוט תחושות, זה פשוט בדנה. מה יקרה אם רק נסיר את התווית הזו? ונרד ללבל של תחושות. כי חשוב להבין איך התהליכים האלה עובדים. כשהתווית הזאת מופיעה בתודעה שלנו, כאב, זה לא רק החוויה הנוכחית הספציפית של הכאב הזה שאני חש כרגע. תחת התווית הזו יש כבר את כל כאבי העבר שלי. באמת. כל כאבי העבר שלי וכל הפחדים שלי מפני כאבי העתיד. נכון? זה לא הכאב. מוכר לכם? זה לא תווית, כאב. אני לא רק עם הכאב שנחווה כרגע. אז מה יקרה אם אנחנו ניקח, נתחיל את התהליך של הפירוק העדין הזה ונגיד, אוקיי, כן, זה האזור הגופני, כן, הצורה, הגוף, ויש ודנה שצמודה אל זה. כן. במקרה הזה היא לא נעימה, אולי אפילו מאוד מאוד לא נעימה. כן. אפשר כאן, הבודה מציע לנו עוד כלי או עוד דימוי מאוד 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 נוקב, אני חושב מאוד מאוד יעיל. אחת הסוטרות היותר מפורסמות, יותר ידועות שלו, זה סוטרת החץ. מישהו שמע? מה אתם מכירים? סוטרת החץ, אוקיי. בסוטרת החץ, הבודה מתאר את ההתאבות של הסבל אצל אדם שהוא לא מיומן, או נקרא לו, שלא מתורגל, לא מיומן במה? בתרגול של תשומת הלב לתחושות של מה שאנחנו מדברים כאן עכשיו. אז כך הוא אומר. הוא אומר נזירים, הוא מדבר על הקהל הנזירים שלו, שאדם רגיל שלא מיומן חווה תחושה לא נעימה, הוא מתייסר, הדימויים שלו מאוד ציוריים, הוא מתייסר, מקונן, בוכה, מתעונן, מכה בגרופיו על חזה ונעשה מבולבל. על כן הוא חווה שתי תחושות. את התחושה הגופנית של החץ, כן? את מה שהבודה קורא לו החץ השני, התגובה המנטלית לדקירה של החץ הראשון. התגובה המנטלית לתגובה לדקירה של החץ הראשון. אז הוא חווה שתי תגובות, גופנית ומנטלית. לעומת זו, כן, כאשר תלמיד מיומן, נגיד אנחנו, לא? ואחרי הריטריט הזה אתם בטח. כאשר תלמיד אצילי ומיומן, לא סתם, תלמיד אצילי ומיומן, כן, חווה תחושה לא נעימה, הוא אינו מתייסר, אינו מקונן, אינו בוכה, אינו מתעונן, אינו מכה בגרופיו על חזהו ונעשה מבולבל. על כן הוא חווה תחושה אחת גופנית ולא את התחושה המנטלית. אני חושב שזה מוכר לכולנו. הדימוי יפה, זה מוכר לכולנו. אנחנו אלופים ואלופות בנעיצת לא החץ השני, אלא יש לנו המתחה, המתחת אומרים של חיצים, זה השניים והשלישיים והאלפיים או whatever. כן. וכן, זה אולי משעשע, אבל זה מה שאנחנו עושים. זה מה שאנחנו עושים על פי רוב. אבל אם אנחנו מאומנים או מתיימנים בעבודה עם המרכיבים האלה של התודעה, עם האיכויות האלה של התודעה, כן? אנחנו לומדים לפתוח איזשהו מרווח בין החץ הראשון, בין התחושה הגופנית, ובין הוודנה שצמודה אליה. אוקיי? אז כבר עשינו תהליך של פירוק, לפעמים קטן, לפעמים יותר גדול, אבל כבר עשינו תהליך של פירוק. לקחנו את חוויית הכאב ונשארנו ברמת החץ הראשון. אוקיי? נשארנו ברמת החץ הראשון. ועם החץ הראשון לפעמים אפשר לעבוד. לפעמים אפשר לעבוד, לפעמים אי אפשר לעבוד. כן? וכשאנחנו מתחילים להתיימן יותר ויותר בתהליכי הפירוק האלה, אז אנחנו גם לומדים עם עצמנו, ושוב, אנחנו מדברים על פרקטיקה בחוויה הישירה שלנו, עד כמה החיצים הנוספים שהם פעילות של התודעה, כן? עד כמה הם מחייבים, עד כמה הם מעצימים, עד כמה הם בונים את חוויית הכאב. אז לקחנו חוויה של כאב, את התווית הזאת כאב, את החוויה של כאב, והתחלנו לפרק אותה. דרך הפרקטיקה הזו. אנחנו לומדים להשהות קצת את נעיצת החץ השני, החץ התגובתי נקרא לו. כן? לומדים להשהות את זה קצת, ואז רואים מה קורה שמה. מה קורה שמה? שאני לא נע אחרי האוטומט הזה. מה קורה בחוויה הישירה, לא כתיאוריה. הרבה פעמים נגלה שאז החזרה אל הכאב, אל החץ הראשון, אם נלך עם הדימוי שלנו, נגלה שהעוצמה שלו היא לפחות דואכת. היא לא כל כך נוקבת, לא כל כך מטלטלת. ופה אני ממש מזמין את כולכם, את כולנו, כולנו יודעים מה זה כאב. מה זה כאבים, וכולנו מכירים גם את התהליכים האלה, אולי לא במינוח הזה. אנחנו מכירים את הפן התגובתי שמעורר את הנרטיבים של הפחדים והתסריטים, והולך לאחור, והולך קדימה, ומייצר חוויית כאב שהיא הרבה יותר נוקבת, הרבה יותר חדה, הרבה יותר מטלטלת מהכאב עצמו. ולמעשה, עצם היכולת להתבונן כך, כן? עצם היכולת להתבונן, להביא תשומת לב, כן? אל חוויית הכאב, ולא לפעול עם האוטומטים שלנו שקודם כל רוצים להדוף אותה, כן? להביא את המיומנות הזו של ההתבוננות, של העצירה, של ההשהיה, כן? היא זו שמאפשרת את תהליך הפירוק הזה. ושוב, אנחנו חוזרים לפרקטיקה, לא לתיאוריה. כי גם החוויה, כן? גם הפירות של התרגול הזה הם מיידיים. זאת אומרת, זה לא, אנחנו לא נשארים ברובד התיאורטי, חץ ראשון, חץ שני. יכולים לראות בחוויה שלנו, על פי רוב. לא תמיד. יש רמות של, באמת, של כאבים שלא ניתן לגשת אליהם ככה, אבל אוקיי, גם זה. גם זה. ושוב, בתהליך הזה של הפירוק, התחושה הפיזית, התחושות הפיזיות, הן תופעה נגישה וזמינה יותר להתבוננות, כן? אני יכול לגעת בתחושה, כן? ולכן זה גם כלי כל כך חזק שמאפשר לנו לפגוש את הכאבים ככה, לפירוק של התגובה האוטומטית. אז הוודנה לצורך העניין היא החץ הראשון, והשני, הוודנה, סליחה, היא החץ השני, והחץ הראשון זה החץ שננעץ בנו, כאשר הכאבים פוקדים כמו שהם יפקדו כל גוף אנושי. אני לפחות עוד לא פגשתי גוף אנושי שהוא נטול כאבים. אבל אנחנו לא עוצרים כאן. השעון אולי יעצור אותנו, אבל אנחנו לא עוצרים כאן בתהליך. אז יש גם את רמת הסיפורים, אם נלך לעוד מצרף, רמת הסיפורים שאנחנו בונים סביב התחושות האלה, כן? הפחדים, מה יקרה אם לא נעשה שום דבר עם הכאב שלנו, whatever. אבל גם את המחשבות, גם את הרובד הזה, גם את המצרף הזה של המחשבות, כן? גם אותו אפשר לפרק לרכיבים יותר קטנים, כן? גם מה המחשבות מורכבות, ממה הסיפור מורכב. הוא מורכב ממילים, נכון? הוא מורכב ממילים. משפט מורכב ממילים. סיפור מורכב מאיזשהו מרחב של מילים שמייצרות איזושהי משמעות. אז המילים, אם אני רואה את המחשבה הזו שמופיעה, שאומר לי כך, אם לא תעשה, אם כן תעשה, והיה, ולך וזה, ואני יכול ללמוד, כן, בעבודה מיומנת, גם לראות את הסיפור הזה, כן, את התנועה הזו כאיזה מין גל, אנחנו בריטריט הזה לא, עוד לא נגענו בזה, לא ניגע בזה, זה עבודה יותר מיומנת, אבל אני מניח כאן את הכלים. אנחנו יכולים ללמוד ולראות, כן, גם את המחשבות, מה שאנחנו קוראים למחשבה, כגל מנטלי, כאיזה מין תנועה כזו, כאיזה מין צליל, כן, שגם חולף, ואם אני לא ממש אצמד אליו, לא ממש אאחז בו, לא ממש אנסה לי, אז אני יכול גם לגל הזה, גם למחשבות, להניח ולחלוף. כן? אני יכול להיות עם הנשימה, אני יכול להיות עם תודעה פתוחה רחבה, ואני יכול ללמוד ולראות בפירוש גם את המחשבות, גם את הנרטיב הסיפורי הזה שאומר מה יקרה אם אני לא אשיג את המספר של הרופא ההוא והחבר הזה, אוקיי, ולתת גם לגל הזה לחלוף, כן? אז אני פחות, כן? פחות אחוז בסיפור, פחות אחוז במשמעות של הסיפור. ועבודה עם מחשבות, עם עוד מיומנות שמתפתחת ויכולה להילמד. אנחנו יכולים להיות מיומנים בעבודה עם המחשבות. לא שיש בעיה עם המחשבות, כן? טוב שיהיה לנו מחשבות. טוב שנוכל לחשוב, כמובן. אבל אנחנו יכולים ללמוד גם איך, איזה מחשבות להזין ואיזה מחשבות לא להזין, אבל זה כבר סיפור נפרד. אבל לעבוד גם עם המחשבות כתנועה בתודעה. כתנועה בתודעה. עכשיו, המצרף עצמו, הוא אף פעם לא סבל. זאת אומרת, מה שאנחנו עושים כשאנחנו מפרקים באופן הזה את הסבל לרכיבים האלה, כן? אנחנו יכולים לראות איך אנחנו בונים זהות, כן? זה מה שנקרא יחזות, איך אנחנו בונים זהות סביב כל חוויה כזו, ואומרים זה אני, זה שלי. זה הרגל שלי שעכשיו כואבת, כן? אז ברובד מסוים בוודאי שזה הרגל שלי שכואבת ולא רגל של מישהו אחר, כן? אבל תחושת התווית המנטלית הזאת שאומרת זו הרגל שלי, זה הגוף שלי, כן? היא זו שמעצימה, כן? את ההזדהות, כן? עם החוויה הזו של הכאב והייחוס שלה לי עצמי. אחד התרגולים הראשונים והבסיסיים שהבודה מלמד, שהוא מלמד על פיתוח וכינון המודעות, תשומת הלב, הקשב, כן? התרגול הראשוני והבסיסי מזמין אותנו ללמוד לראות את הגוף, כן? הגוף רק כגוף. מה זה הגוף רק כגוף? הגוף רק כגוף זה הגוף פחות עם התווית של אני, שלי. הגוף רק כגוף. זה יכול להישמע מוזר, זה יכול להישמע מופרך, ואיך אני אעשה את זה, איך אני אלמד את זה, ואיך זה, כן, זה הגוף שלי. אולי הבודה מספר סיפורים כאלה, אבל אני עכשיו, זה שכואב, כן? אבל תרגול שמתחיל להסתכל, כן, על איך המרחב הזה של התחושות, כן, מה זה הגוף? הגוף זה גם תווית, נכון? איך אנחנו מכירים את הגוף? אנחנו מכירים אותה כשדה של תחושות, נכון? הגוף הוא שדה של תחושות. וכשאנחנו יכולים ללמוד לעבוד עם השדה של התחושות האלה כתחושות, כן, כמו שאמרנו קודם, אז אנחנו יכולים להתחיל לראות שהגוף, כן, יש את הגוף והתחושות שהוא מייצר, ויש גם איזה משהו, או איזה מין איכות, או איזה מין יכולת, או איזה מין חלק בנו שיכול רק להתבונן על התהליך הזה, ולראות שכרגע עולה תחושה כזו, כרגע עולה תחושה אחרת. נכון? אנחנו יכולים לפתח, לפתוח שוב איזה מין מרווח כזה, איזה מין סוג של התרחקות מתבוננת כזו, ולראות שכרגע יש תהליך שמייצר את התחושות האלה. הגוף כגוף, בלי השיוך האוטומטי הזה של אני עצמי שלי. זה לא קל, אני חייב לומר, זה בפירוש לא קל, זה דורש אימון, זה דורש הסכמה להתחיל לעבוד בצורה הזו. זה בפירוש לא קל, לא נזנק לשם, אם אנחנו עדיין לא שם. אבל תרגול שמזמין לראות את הגוף כגוף, כן? בלי התוויות האלה של אני, שלי, ולא רק לנוכח חוויית כאב. לא רק לנוכח חוויית כאב. כן? הרבה פעמים אני מציע לתלמידים, לא הצעתי את זה הרבה זמן, אבל עכשיו שאני אומר את זה, אז אני אזכר בזה מחדש. לעמוד מול המראה. עומדים לפעמים מול המראה? לעמוד מול המראה. ולעמוד שמה. פשוט לעמוד ולהתבונן. בין מה שאנחנו רואים במראה. ולראות מה ההתבוננות הזאת מעלה בנו. נכון? עומדים מול המראה. עומדים מול המראה ורואים מה ההתבוננות הזאת מעלה בנו. אם נמשיך לעמוד מספיק זמן, וזה דורש גם זה סוג של מוכנות לתרגל את זה ככה, כי אני רואה את עצמי. אני רואה את זה, אני רואה את זה, אני רואה את זה, אני בדרך כלל רואה מה שאני לא רוצה כל כך לראות, אבל אני עומד שמה, כן? אני עומד שמה. ואם אני עמוד שמה מספיק, אני מדבר על עשות ישירה שלי ושלכם, אם אני עמוד שמה מספיק זמן, באיזשהו שלב ייווצר איזה מין סוג של ריחוק מסוים. כאילו, מה זה שם? מה זה? מה זה הדבר הזה? זה מין סוג של... נורא מעניין, אני מציע לכם לנסות את זה, כן? אז הזיהוי הזה איכשהו, כן? זה הגוף, הגוף כגוף. אז זה המראה של הגוף, אבל אלה התחושות, כן? אז הגוף כגוף. אנחנו עובדים חלקנו, חל גם, אני ואחרים, עם אנשים שמלווים באמצעות מדיטציה, אנשים חולים סופניים שמתמודדים עם סרטן וכאלה דברים. ולא כולם, בוודאי שלא כולם, אבל אנשים שמכיוון שזו המציאות, כן? גופם הולך ודועך ומגיע לקראת קיצו, יש רגעי חסד שאנשים, הזיהוי של אני, הגוף הזה שעכשיו הולך להגיע אל קיצור, נחלש לפעמים, מתרופף, כן? יש איזה רגעי חסד כאילוץ אולי, אבל לא רק, אנחנו ככה מזמינים מאוד מאוד בדינות, ושוב, לא כולם ולא לא תמיד, זה לא גורף, זה לא קל. אבל יש לפעמים שהזיהוי הזה נחלש, אני הגוף הזה, ויש הרפיה מה... יש איזה... אז אני כבר יותר, לא צריך לקרוא לזה רוע, אבל אני כבר יותר... לא הגוף הזה. זאת אומרת, תחושת האני לא תחומה ומוגבלת לגוף הזה. אני זה לא לגמרי הגוף הזה. משהו נפתח ויש אנשים שככה נפרדים מן העולם, אבל בגופם. ומשהו נשאר שם לעתים אחר, פתוח, משוחרר, לא משנה התוויות. והזיהוי שלנו עם הזיהוי שלנו עם הגוף הזה, שלא לדבר על המצרפים האחרים, כן, הזיהוי שלנו עם המחשבות האלה. אנחנו מזדהים עם המחשבות האלה. הרבה פעמים עולה שאלה, מה אני אהיה בלי המחשבות האלה? מי אני בלי המחשבות האלה? נורא מעניין להרהר בזה ככה באופן הזה. מי אני בלי המחשבות האלה? מי אני בלי הדעות האלה? מי אני בלי? אז שאלה שמזמינה התבוננות, עד כמה אנחנו נאחזים, עד כמה אנחנו מזהים את עצמנו עם המצרפים האלה. ובודה אומר, תתחיל לראות, קח את זה לעבודה, קח את זה לפרקטיקה מעשית, תתחיל לראות. המחשבות האלה כל הזמן באות, חולפות, משתנות. בבוקר אתה חושב ככה, בערב אתה חושב ככה. התחושות משתנות, כן? התפיסות משתנות. אפילו הטעמים, אפילו הוודנה, כן? משהו שנחווה, משהו שמייצר את הטעם הזה, אך זה לא נעים לי, כן? או משהו שכן נעים לי. היוגורט הזה. אוקיי. משהו שכן נעים לי, כן? אז כאילו הוא צבוע בוודנה נעימה, נכון? תאכלו יותר מדי ממנו, הוודנה תתחלף. איך שוב פעם הזה, שוב פעם היוגורט הזה. שיביאו לפחות אחר. אוקיי, אז גם הוודנות משתנות. זה גם לא דבר קבוע, כן? כשאנחנו כאילו מביטים לאחור בניסיון לראות מי זה אני הזה, כן? מי אני, כן? אנחנו מגלים רק את הדינמיקה הזו. כן? מיכל דיברה אתמול על ההשתנות הבלתי פוסקת, המתמידה הזו, הניצ'ה. אנחנו מגילים חוויית הניצ'ה אינסופית. עוד ועוד שינויים, עוד ועוד תנועה, עוד ועוד, לכן ערמות, קנדז, ערמות, זה נורא יפה, ערמות של עוד תחושות ועוד תפיסות ועוד מחשבות ועוד תחושות גופניות ועוד זה, וכל זה בתנועה, שום דבר לא קבוע. לרגע לא נשאר על עומדו. כשאני מציץ לאחורה למצוא איזה ליבה, כן, איפה כל זה מתרכז, מה יש? אז מה שאני מגלה זה רק את הדינמיקה הזו. רק את המצרפים האלה שהם כל הזמן בתנועה, כל הזמן בתנועה. ואז אני יכול לשאול, אז איפה אני עוצר? מי זה אילן? זה שעכשיו נותן את השיחה? מה? או זה שאני יודע מה, מחר אני אהיה עם הנכד שלי? או עם מי שחותך אותי בכביש? אין ספור זהויות. והפרקטיקה הזאת מלמדת אותנו. התרגול הזה מזמין אותנו לראות שיש אפשרות באמת לפרק את החוויה הזו. כן? אז אנחנו יכולים לראות דרך תהליך הפירוק הזה. איך נבנה הסבל שלנו? כי הסבל שלנו נבנה, כשהבודה מדבר על חמשת המצרפים האלה, הוא מוסיף שם עוד תיאור. הוא אומר, חמשת המצרפים הנגועים בהאחזות. זאת אומרת, אנחנו מייחסים את כל הביטויים, את כל הערמות האלה, לעצמנו. אומרים, זה אני, זה שלי, זה מבטא אותי. כן? זה אני, שלי. כן? וזה, זו הנקודה הראשונה, זה הבסיס, נגיד מכנה את זה בורות, כן? לראייה השגויה של המציאות, שמזינה את הסבל על כל ביטוייו. התפיסה שיש איזשהו אני, כן? קבוע ונפרד, אני קבוע ונפרד, יכל גם על זה דיברה, שלא תלוי, שלא מתהווה, עומד ככה יציב, שלא מותנה בכל שאר התופעות האחרות. ודרך התרגול הזה, אני יכול לראות איך התהליך הזה קורה. ומה קורה כשאני קצת מרפא. אני כאילו שומט את הקרקע שעליה הסבל יכול לצמוח. שומט את הקרקע שעליה הסבל יכול לעלות, לסגשג. אז כן, זה אני, כן, אלא הדעות שלי והרעיונות שלי והגוף שלי ברובד מסוים, בוודאי שזה כך, כן? אבל יש גם רובד אחר שהוא לא אני, והוא לא שלי. אוקיי? ודרך התהליכים של הפירוק הזה, דרך ההבנה של המהלכים שהתודעה מייצרת, תנועות האחזות, והנרטיבים, והנרטיב העיקרי של אני, שלי, כן? דרך ההבנה של המקור, כן? של המבנים האלה, אז אני יכול, עם תודעה מאומנת ומיומנת, להבין על מה מדובר כאן, ולהרפות מהאחזות. אז זה לא שאני מרפא, זה לא שאני מפסיק לחשוב ולתפקד בעולם, ולרצות ולאהוב ולכעוס בזה. הכל ממשיך הרגיל. אבל הזיהוי, כן, ההדבקה האוטומטית שזה זה אני, זה שלי, ואז אני יכול לאחוז, ואז אני יכול לאבד, כן, זה מתחיל קצת להתרופף. אני אקח עוד שתי דקות, בסדר? כי יש עוד הרבה, וכרגיל אני לא מספיק את כל מה שתכננתי, אבל זה בסדר. אני רוצה לשים מילת עזרה, אחרי כל מה שאמרתי. המשפט הזה, הדברים, העושר והסבל, הכל בתודעה. מילת עזרה. היה ריטריט, ריטריט קודם. דיברתי קצת, נגעתי בדברים האלה ואמרתי בין היתר גם את המשפט הזה. אז מישהי השאירה לי פתק, זה יוגית השאירה לי פתק. אחרי זה התברר שהיא פעילה חברתית, שהיא עובדת עם אוכלוסיות במצוקה והכל. מה? אז כל הסבל הוא בתודעה שלנו? איך אפשר להגיד לאדם במצוקה שכל הסבל בתודעה שלך, העושר, הסבל בתודעה שלך, סבבה, תלמד לעבוד קצת עם התודעה, הכל יהיה בסדר. והיא צדקה. היא צדקה, וכתבתי לה בחזרה. ופה נכנסת מה שנקרא פעולה נכונה, פעולה שהיא בתואם עם מה שהבודה מלמד. כן? כי יש כאלה תהומות של סבל שאנחנו לא מסוגלים אפילו לעלות על דעתנו. לא מסוגלים אפילו לעלות על דעתנו. של עוני ורעב וניצול ופגיעה מינית. אין ספור תהומות של סבל ש... כן? אז... לבוא לאנשים עם לב טוב ופתוח ולהציע להם, זה לא לומר משפט כזה למישהו, כן, כי basically זה נכון, כן, אנחנו נלמד לעבוד עם התודעה ונכיר את התודעה, אבל לבוא לאנשים ולהציע להם כזה, זה לא רק שזה לא נכון, זה לא רק שזה שגוי, זה יכול להיות אפילו פעולה מזיקה ומקוממת, כן? מזיקה ומקומם וגורמת נזק וניכור וכעס ומה שלא נרצה. אז כן, אני חושב שאנחנו מאוד פריבילגיים. וצריך לומר את זה. אנחנו אומר את זה בגלוי. אנחנו יושבים כאן, אל תרגישו רגשות אשמה, אבל בואו נכיר במציאות. אנחנו יושבים כאן, וכולנו, בלי להכיר את הפרטים, חיים ברווחה יחסית, שאפשר לנו להגיע לריטריט הזה, ולשמוע את הטיצ'ינג ואת הלימוד, ולהתאמן, ובאמת לעשות דברים מכל הלב ועם כל ההתכוונות, שיש בהם הרבה ערך. אבל אנחנו באמת, פריבילגים אולי זה, באמת בעלי זכות. יש לנו, אנחנו ברי וברות מזל. כן? ברי וברות מזל. באמת, וצריך להכיר תודה על זה. ממקום מאוד מאוד עמוק, צריך להכיר תודה על זה. כי אנשים כאלה, יש אין ספור יצורים חיים, ואין ספור אנשים ש... הדרמה, נדבר על הדרמה, כל מה שאנחנו עושים אפילו לא נמצא שם כאופציה. כמש תלוש מהמציאות. יש לי עוד סיפור קטן שאיתו אני אסיים. יצא לי ללמוד עם זן מאסטר יהודי, הוא נפטר לפני כמה זמן, קראו לו ברני גלסמן. אוקיי. קראו לו ברני גלסמן. אתה שומע יותר טוב, אמנואל? למה לא? אוקיי. זן מאסטר יהודי אמריקאי, קראו לו ברני גלסמן, שבשנות ה-80 הוא לקח את הקהילה שלו, את הסנגה, והם הלכו לאחד האזורים הכי נוראים בארצות הברית, ביונקרס שם, שנקרא גרייסטון, המקום שנקרא גרייסטון. זה מהשכונות שמוכות פשע וסמים ואלימות שוויתרו עליהם, שאפילו המשטרה פחדה להיכנס אליהם, שלא לדבר על הרשויות והכל. אזורים שכוחי אל כאלה, כמו שאנחנו רואים בסרטים או לפעמים זה. והוא אמר, אוקיי, אני את הדרמה רוצה ללמוד וללמד פה, ולקח את הקהילה שלו. ומה שהם עשו, הם אמרו, בואו ניקח איזה רחוב, איזה בלוק כזה של בתים, ונתחיל לשפץ אותו. גם השיגו איזה תקציב, בגלל שהרשויות, אף אחד לא התקרב לשם, אז היו שמחים מי שיעז בכלל להתקרב לשכונה הזו, אז גם נתנו לו איזה תקציב קטן, ואמרו, אוקיי, אז כן, שיפצו לעצמם, והתחילו לשפץ בלוק בניינים. ובדרך, והאנשים של השכונה, התושבים של השכונה, לקח אז כמובן איזה כמה זמן, עד שהם ראו שהתימונים האלה שמשפצים פתאום איזה רחוב, כאילו שהם לא מזיקים ולא אפשר להתקרב עליהם, אחרי שהחשדנות קצת ירדה, ואז הם הציעו, הסנגה הציעה, עליהם קצת כסף, לשלם, אפילו לשלם ולקרוא להם לעבוד איתם. לקרוא להם להשתתף בעבודות השיפוצים ולתת להם אפילו קצת כסף, וגם מי ששיפץ, אז עשו איתו איזה סידור שהוא יוכל לגור, משפץ את הדירה, אז הוא יוכל לגור, יש שם לא חשוב בפרטים. והתחילו, התאספו סביבם איזה כמה שראו ש... התימהונים האלה, הם לא מזיקים, לא רוצים שום דבר, לא זוממים שום דבר, לא מבקשים מאיתנו שום דבר, אבל בסדר. ואז מה שהם עשו, כל יום, אלה שהתחילו לעבוד איתם, כמה בודדים האלה, כל יום היו עושים איזה טקס קטן. היו יושבים איזה כמה רגעים, ומאחלים שיהיה להם יום טוב, סוג של מטה כזה. מאחלים שיהיה להם רגע שניים, אז הם היו יושבים איתם. אף אחד לא דיבר שם לא על דרמה, ולא על הבודה, ולא על שום דבר, הם ישבו איתם. ובערב היו גומרים את העבודה, אז יושבים עוד רגע, וככה מברכים על היום שהיה. כן? וכמו שאתם מתארים לעצמכם, יכולים לתאר לעצמכם, אז היו כאלה, לא כולם, ולא זה שעניין אותם. הם התחילו קצת יותר לשבת, הצטרפו לישיבה יותר, לא דיברו, לא ירצו, ולא על התודעה, ולא על העושר, ולא על הסבל, ולא על... ישבו איתם. ולאט לאט, הסיפור ממשיך, יש סיפור נורא יפה, בסופו של דבר גם היו לא מעט שהצטרפו לקבוצה, וגם לקחו אחריות, והתפתחו, וזה בכלל נהפך לאיזה מין עסק מסגזג, כי ברני הזה גייס חברים שלו, קראו להם בן וג'רי. מכירים? בן וג'רי היו חברים שלו מה-60s, הוא היה בתקופה הזו, ואז אחת מהתושבות של השכונה דווקא נתנה איזה מתכון לצ'וקלט צ'יפס של זה. מתכון סודי ככה וזה, ואז זה נהיה גם עסק והכל, והיה יותר כזה והתחיל להתגלגל לאנה. אז אני מניח, לא שמעתי, אבל כן, היו כאלה שגם שמעו את מה שאנחנו מדברים כאן, איבנט שלי בסופו של דבר. תודעה, ואפשר לעבוד, מיומנות, ולעבוד עם מחשבות, בכל מה שאנחנו לומדים כאן. אז היו כאלה שגם זה, אבל לא התחילו משם, לא באו לספר להם על התודעה. אז סיפור אולי קצת ארוך כדי, כמילת הזרה. אז כן, אנחנו בריא וברות מזל, וכן צריך להכיר תודה על זה בינינו לבין עצמנו, ולא לכולם זה מתאים, ולא באופן הזה, ולא בזמן הזה, ולא... אז רק היה חשוב לי לסיים עם מילת העזרה הזו, כי אני חושב שזה שיעור מאוד מאוד חשוב. מה מתאים, מה נכון, מה תואם, מה יכול באמת להיות מיטיב ומועיל. וואו. אז תודה, תודה על ההקשבה.